אנחנו מקליט עוד פעם 10, 11, זה כמונה. אז ראינו שהוא מדבר על כך שהוא עושה הבחנה. אז מה שראינו פעם אחרונה זה היה בעמוד קופנון זין, יש לכם? הזכרנו את ה... שהוא מתחיל לגעת בנקודה הזאת, שם פרטי, לא יקבל הידיעה, אז זכור לכם משהו כזה. אחר כך עובר לעוד שמות, אנחנו מדלגים על זה. תעבור לקוף נונטט, בסדר? אחרי, ואי אפשר לבלי רכיב בזה את הדיבור במקצת. זה עדיין בתוך פסקה ג' מה? ג'
אם יש
תשור עצמי אז ד' שיהיה אני בעמוד, אין לכם, מה, איזה טקסט יש לכם? מה? מצאת? ואי אפשר? לך יש גם? ולך יש בראש, בסדר, לא, בסדר. ואי אפשר לבחי אחי בזה את הדיבור במקצת, כי עניין מופרך מאוד. כי איך ייתכן לרמוז אל מקומו, שוב, אל קיומו? אמרתי לכם, מקומו שיש שם זה שיש. There is, there, זה שם, נכון? באנגלית אפילו. יודע, עוד שפות אני לא יודע, אבל אני חושב שזה נכון. שאין לו מקום, ועם זאת יאמן, כי הנרמז, על מי שאתה רוצה להגיד, הוא הסיבה הראשונה. זאת אומרת, הוא התשתית לכל דבר אחר. לתשובה על זה נקדים מקדמה ונאמר, החושים משיגים בכל מוחש רק את מקרה ולא את מהותו. כן, החושים קולטים רק את המקרים, מה שקראו הקדמונים. רק את ה... זה מה שאומר. לא את העצם. אתה לא פוגש את ה... כי בעצם אתה השולחן, יש פה שולחן, אבל בעצם פגשנו שולחן בגובה מסוים, מחומר מסוים, בגודל מסוים, בצליל מסוים. אנחנו בעצם פוגשים את המסוימות. אנחנו תמיד פוגשים את ה... מאפיינים הפרטיים של דבר מסוים. אנחנו רואים, אנחנו פגשנו שולחן. בעצם פגשנו את השולחן הזה, לא פגשנו שולחן. פגשנו שולחן בעל מאפיינים ספציפיים, כי בעצם פגשנו את הספציפיות, לא פגשנו את ה... כן? לא פגשנו את הדבר עצמו. זה מה שיותר מאוחר, אמרתי לכם שקאנט בנה קריירה שלמה על הדבר הזה, של הדבר כשלעצמו, אם נפגשים בו, לא נפגשים בו, ובעצם לא רק כאן בנה את זה, אלא בעצם בתקופה יותר מאוחרת חל ערעור לשאלה, אולי אין את הדבר עצמו. מה זה הדבר עצמו? האם הדבר עצמו קיים, יש לו קיום עצמאי, או שהוא באיזשהו דרך שאנחנו מדברים על הדברים? זה סוג של מכנה, מה זה השולחן? השולחן זה המכנה המשותף של כל השולחנות הפרטיים, אבל אין השולחן, כי יש רק שולחנות פרטיים, כן? יש איזה, בדמיון שלנו, בתודעה שלנו, יש ויכוח גדול בפילוסופיה, האם השולחן הוא קיים, יש לו קיום ממשי, או שהוא יש לו רק קיום נומינלי. אתם יודעים מה זה ערך נומינלי? לכסף אין ערך. בעבר היה לו כסף ריאלי. לכסף היה ערך, כל מטבע כסף היה לו גם את משקל הכסף של המטבע שלו. כן, היה לו כסף, היה לו היום יש לנו ערך נקוב, מה שנקרא. זאת אומרת שכל שטר כסף אין לו ערך מצד עצמו. כל הערך זה בגלל שאנחנו כולנו מוכנים שהוא ישמש ו... איך אני זוכר את יותר... מה? השווק, הכסף, הכסף שיש לנו היום הוא שווה שווה כסף.
אין גופו ממון.
אין גופו ממון, והוא שווה שווה כסף. כלומר, הוא שווה כדי לקנות בו דברים אחרים. הוא מאוד חשוב, הכסף. הכסף הוא זה שהלכו מעבר לערך עצמי, אלא הלכו לזה שהכסף לא צריך להיות בעל ערך מצד עצמו, אלא ערך של שם, של הסכם, של איזשהו משהו נומינלי, שהוא נובע מההסכמה של כולנו והכסף. שם שאנחנו נותנים לו, זה אפשר ניידות של 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 משאבים ואפשר הרבה מאוד דברים מבחינה כלכלית, כן? כי לא צריך לקחת את הכסף להעביר אותו ממקום למקום, והכל, כל הטרנסאקציות הן נעשות בעצם בלי שום דבר, הכל. אבל השאלה הזאת אם משהו בעל ערך ממשי ריאלי או נומינלי רק מצד שמו, הייתה ויכוח גדול בפילוסופיה. האם הצורה או האידאה או השולחן הוא קיים או שהוא אין דבר כזה. עכשיו, איך שלא יהיה, האדם תמיד ייפגש רק עם מה? עם הספציפיקציות, כן? עם המקרים, מה שהוא קורא לו פה, בסדר? זה לא אפלטון נגד מי, זה אחר כך אני לא רוצה, לא זוכר עכשיו להגיד לך, כי אני לא, אני הרבה יותר חשוב לי השאלות מאשר מי אמר מה אמר, כי בכלל לא, סליחה, גם בלמדנות לא תמיד אני זוכר מי אמר מה אמר, אני יודע שסברה ככה, סברה ככה, זאת אומרת, זה קשה לתמיד לזכור מי אמר מה אמר, כי אנחנו, אני פחות עובד בסגנון של השיטוסי, ככה להגיד שזה הולך לשיטתו וזה הולך לשיטתו, אלא הבנת הדברים, הבנת הדברים דורשת איזושהי הבנה של השאלות שעומדות ביסוד הדברים. באמת השאלות הן שאלות מאוד רציניות. ואז לכן הוא אומר, החושים משיגים בכל מוחש, עכשיו, זה, פה יש איזושהי תפיסה כזו, שהחושים, החושים, העין, האוזן, המישוש, אז המישוש באמת רק לא תופס את השולחן, כי רק תופס את הקשיות. והקשיות היא של העץ הזה, שהוא במקרה זה גם חלק מהשולחן. הוא לא השולחן, כן, הוא השולחן, לא השולחן. אוקיי? אז החושים הם החלקים הפרטיים שלנו שתופסים את הממדים הספציפיים של המציאות. נכון? החושים. החושים משיגים בכל מוחש רק מדרב, לא את מהותו. מן המלך, למשל, אין הם השיגים כי מראהו, תבניתו ומידת גופו. אולם כל אלה אינם מרות המלך אשר אתה מאמין כי עליך לכבדו. למה אתה צריך לכבד אותו? כי הוא מה? ועוד, פעמים אתה רואה אותו בלחמה בלבוש אחד, ואחרי כן תראהו בעיר בלבוש אחר, ותראהו בהיכלו בלבוש שלישי. הרי שמה שאתה אומר עליו כי מלך הוא, לפי משפט השכל אתה אומר זאת. זאת אומרת, פה זה התפיסה הקלאסית של מי הביניים. החושים פוגשים את הספציפיקציות, את המקרים. הולך מעבר למקרים, מי הופך והולך לעבר המהות, מי אומר שיש בו באמת מלך, מי? שמתם לב על המילה אחת חשובה פה? השכל. השכל הוא פוגש את הכללי. השכל הוא מתרומם מעבר הוא יוצר את המחנה המשותף. השאלה עכשיו, המחנה המשותף איפה קיים? יבוא הנימוניסטים, יגידו שהמלך קיים רק בתודעה שלי. במקרה של המלך זה יותר פשוט לחשוב שהמלך קיים גם שם. בסדר? יש מלך, יש מלך, יש מלוכה שהיא מתממשת במלך, כן? לא לפי משפט החושים, ויתכן כי ראית אותו, את המלך הזה ביותו נער, ואחרי כן ביותו בחור, ואחר זה תשחורת, כלומר כשהיה לו כבר זקן שחור קצת התחלה, ובסוף זקן, כלומר לבן, או כי ראית אותו בראשונה בריא, ואחרי כן חולם, שרזמן השתנו מראהו מנהגו ומזגו ומידותיו, וכל זאת אתה מחליט כי הוא, כלומר יש פה איזושהי הנחה של זהות, של המהות. כן, זה למה צריך להניח שיש מהות אחת? כי אתה בעצם מניח שבני אדם הם אותו דבר. לא כל כך בטוח, כן? אתם יודעים שחוץ מהנוירונים שהם לא מתחלפים, שאר התאים בגוף מתחלפים. יש גם בחז"ל יש את זה. אבל בהתפלספות, כשרוצים להוכיח את השיטה הזאת, תראו לכם שיש לנו ספינה שיש בה 100 קורות עץ, בנויה מ-100 קורות עץ, כן? עכשיו, כל יום, בואו נעשה את זה יותר טוב, 365 קורות עץ מרכיבים את הספינה, בסדר? כל יום במספנה מחליפים קורה אחת. כלומר, כל שנה, מה קורה? החלפנו את כל הספינה. זו אותה ספינה או לא אותה ספינה? אתם רוצים להיות פילוסופים או לא? זו אותה ספינה, למה? ואם אני מחליף את הכל ביום אחד. מה? אני שואל. אבל יכול להיות מה גורם לזה שזה...
כמה בתים.
זה הסוגיה של בחזל, כמה בתים. תוך כמה זמן אתם יודעים מה זה הסוגיה של כמה בתים? לא. זאת אומרת, אם אתה מוסיף על דבר מסוים, אתה מוסיף על המקרה, אתה מוסיף קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. אתה אומר, האם אתה מוסיף בבת אחת, או שאתה מוסיף את זה לאט לאט, כמו שכתוב בכל הרצפטים, להוסיף את השמן לתוך הזה לאט לאט. כי אם אתה מוסיף את זה מהר מדי, זה כבר לא יהיה מיונז, זה יהיה משהו אחר. אתם מכירים את הבעייתיות הזאת של תהליכי בישול? יש איזה קצב מסוים שבו אתה יכול לבולל משהו בתוך משהו אחר, כן? אז הגדר בהלכה הוא כמה בטיל. כל דבר הראשון התבטל, ואז הוא הפך להיות חלק מהמקווה עצמו. נכון, אם יש לנו 40 שאה, אתה מוסיף להם, אז אפילו אם רבו השאובים על התשתית של המקווה, עדיין הכל הוא מקווה כשר. בתנאי שלא תכניס לתוכו שובים בכמות גדולה בבת אחת. זה הלכה. אז השאלה, איזה תהליך צריך לעבור כדי שלאט לאט הדברים, כן, כמה בתים יתבטלו ובעצם תוסיף ותוסיף תוסיף, או זה קשוב, המושג כמה בתים מופיע בהלכה לא רק לגבי מקוואות, תוספות מביאים, גם לא תוספות, הגמרא עצמה מביאה את זה לגבי צמיחה של ירקות בשביעית. האם זה מתבטל בפרי של השביעית, של השישית, וזה עדיין פרי של שישית שמתפתח עוד. כן, כל מיני שאלות מהסוג הזה הן שאלות מעניינות שעוסקות בשאלת הזהות. עד מתי A שווה A, ומתי, אתם יודעים, זה כל הציורים של אשר. מכירים את הציורים של אשר שהם מתחילים בצורה אחת והופכים להיות צורה אחרת בצד השני? מכירים את התהליך הזה, את ה... נכון? מכירים? אז מאיזה רגע זה כבר הפך להיות... ברור שזה בצד השני כבר, זה כבר הפך להיות חיה אחרת, אבל שינית קצת, שינית קצת, שינית קצת, שינית קצת, שינית קצת, שינית קצת, זה השתנה או לא השתנה? מתי זה עובר את גבול השינוי? שאלות של זהות. אז האם באמת הזהות היא מתמדת? האם יש זהות מתמדת? האם באמת אני אותו בן אדם שהייתי לפני 20 שנה? לא יודע. אפשר להגיד שכן? אפשר להגיד שלא? אי אפשר להגיד שלא. אתם, כן? לא, אני מכיר אותך, אני מכיר אותך, אני מזהה אותך, אני זוכר אותך מהגן. גם אני זוכר אותו מהגן, כן? אבל אותו אני זוכר? וואי, לא הייתי מכיר אותך, כן? אולי כן, אולי לא. כן, זה מה שאומר, הנוירונים לא, המוח לא משתנה, זה אחת הבעיות, לכן אני לא זוכר את כל שבוע, אתה מבין, זה הבעיה. אני זוכר שזה ככה, אבל זה בגלל שהנוירון הזה עוד לא מת לי, שאומר לי שהנוירונים לא מתחלפים. זה בעיה מערכת, זה אולי גם הפתרון של להפוך את המערכת הזאת למערכת עמידה ויציבה, אבל המערכת הנוירולוגית היא לא משתנה. התאים שלה לא מתחלפים, אלא רק מתים, לא עלינו. זאת אומרת, כן עלינו, זה קורה לי כל הזמן. אבל זה כך. לכן, אכן על החלטתך זו לא באת, כי מתוך שמעת אותו מדבר אליך, ומצבך ומזיריך, אולם פעולותיו אלה נם כי מצד שכלו. כלומר, מי הוא המלך? אז פה גם הולכים קצת מעבר, שאצלו זה לא הגוף, זה מצד שכלו, מצד הנפש המדברת אשר לו. וכבר הוכח כי חלק זה בו, הוא עצם שאינו תופס מקום. איך זה הוכח? לא יודע. ואם כן, בעצם מי הוא? מי הוא האדם? מי האישיות שלו? מי הוא? מי הוא? איפה זה שוכן בתוכו? כן, זה השאלות המעניינות ביותר. איפה הנפש קיימת? איך היא מתחברת? ואם היא מתחברת? ומה היא מתחברת לגוף? כל השאלות האלה הן שאלות שנשאלו לאורך כל השנים. אנחנו יודעים שכשאדם מת, אז הוא מת, כן? הוא כבר לא מפעיל את כל הדברים האלה. אז הוא לא תופס מקום. אם כן, אין אפשרות לרמוז אליו, כלומר לעשות איזשהו, לאתר אותו מבחינה גיאוגרפית, להגיד הוא שם. אנחנו יודעים שהוא לא שם, כן, זה כן אפשר לומר. יש דברים שאתה יודע שפחות או יותר אני נמצא במתחם הזה, כן, אני נמצא אפילו בתוך הבגדים האלה, אפילו בתוך הגוף הזה, אני, אבל איפה אני נמצא, אני גם לא יודע. זה ברור? טוב. אך אתה רמזת אליו, החלטת כי הוא המלך, ורק לאחר שמת, אם כי ראית בו מה שהיית רואה קודם גם כן, כי ראית אותו, אז כל ה... החלטת כי הוא אינו המלך, או כי הוא... כי אם גוף שכל הרוצה בא ומניע, או גוף המתפעל מכל ההיפעליות והמקרים, פה יש הגדרה מאוד יפה, שהוא הפך להיות אובייקט. מה זה אובייקט? זה חפץ שפועלים עליו על ידי כוחות אחרים, נכון? חפץ שמה שקורה איתו זה לפי שקול הכוחות שפועלים עליו. אין לו... אוטומוביליות, אוטו זה עצמאי, אין לו תנועה עצמית, אין לו תנועה עצמית עכשיו לאו דווקא במובן של תנועה של אוטומוביל, כן? אלא גם כל תנועה נפשית, אין לו שום, הוא לא מוקד רצייה, הוא לא מוקד פעילות, הוא לא מופעל מתוך עצמו, זה מובן עכשיו מה מפעיל אותו מתוך עצמו, מה מוקד הפעולה שלו, מה זה הרצון שמזיז דברים או לא. אז אם הוא מת, אז הוא הפך להיות אובייקט, הוא חפץ, הוא דבר שמזיזים אותו, שהוא כפוף לחוקי הכוחות שפועלים עליו, כן? כי חפץ הוא פועל לפי הכוחות שפועלים עליו. גוף המתפעל כל הפיות מכיר ואף מרצון אחרים, ואינו כי אם כעננים דלו יחד בחלל האוויר, אשר רוח אחת תסיים ואחר תביאם, אחת תקבצם ואחת תפזרם, ולא לפני זה לא יתפעל גוף זה כי אם מרצון נפשו, שזה הנפש המלך. והיה כעמוד ענן אלוקי שאין כל אורחות שבאה מזזות אותו, כי הוא קובע לעצמו את מקומו. משל אחר הוא משל השמש. אנו רואים אותה כעיגול שטוח בגודל המגן. המגן הכוונה היא מגינים של עיגול כזה. ובתבניתו, לפי תוארה, מאירה, חמה, הנחה, אולם השכל מחליט כי הוא כדור. כן, למרות שאנחנו לא... הגדול מכדור הארץ כקופסה מחבב פעמים. וכי איננה חמה, זה אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה, אבל אנחנו לא חושבים כך היום, דווקא היא די לוהטת. ואף לא נחה, כי אם היא תנועת שתי תנועות בכיוונים מנוגדים, אחת מזרחית ואחת מערבית, נאשר יערך הדיבור בתיאורם, וגם הוא יהיה לא נכון. לפחות לפי התצפיות האסטרונומיות האחרונה. הרי שלא ניתן לחושים לכוח להכרת מהות הדברים, החושים לא, למי כן? לשכל. לשכל הוא יכול לחשוב שהוא קולט את מה שמעבר, את הכלל שמעבר לפרטים, את השורש של הדברים. יש להם הכוח להכרת המקרים מחלים בדברים. במקרים אלה יביא השכל ראיות על מהות הדברים והסיבתם. סיבתם אני רוצה להגיד שוב של התנאים הבסיסיים לקיומם. סיבה בלשון נחמה מהמניים זה התנאים להתקיימותם. אך לעמוד על מהות דברים נהיה מוכל רק השכל הבריא. אמנם כל מי שיש לו שכל בפועל, אתם זוכרים שדיברנו לפי השכל הפועל, שכל ממומש, אז כמלאכים ישיג את העניינים את מהויות בעצמותם ולא זיקה למקרים מתווכים. כלומר, פה יש לו איזה תזה שלמה שהייתה להם, שאנחנו זקוקים לתיווך של המקרים ואנחנו מסיקים מעבר למקרים על המהויות. אבל מי שיש לו direct connection, אז הוא עושה download למהות, הוא לא צריך לעבור דרך המקרים. אבל שכלנו שבתחילה אינו קיים בכוח, למה הוא רק בכוח? הוא צריך להתממש ביותו נתון בתוך חומר. אינו יכול להכיר את הדברים קיים בחסד מיוחד שעשה בנו, הוא יתברך בוחותו, בשימו, בחושים, סגולות, יכולות לתפוס במקרה מוחשים, מופיעים תמיד באותה הדמות לכל המין האנושי. פה יש פה כמה הנחות יסוד של האפיסטמולוגיה. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. זאת אומרת בעצם, ופה זה האמונה, כי אי אפשר להוכיח את זה. האמונה שאני כן קולט נכון את קיומו של המלך. למה אני קולט את נכון קיומו של המלך? כי זה מחסד האלוה עלינו, שהשכל שלנו יצייר בדימוי הפנימי אצלי, כן, זאת אומרת שבאמת הקובץ שאני אפתח בתוך המחשב שלי, יהיה דומה לקובץ המקורי שאתם כתבתם במחשב שלכם. איך זה קרה? כי בעצם השתמשנו באותה תוכנה. אתם כשעשיתם, כתבתם לעצמכם את הקובץ, ואני כשפתחתי את הקובץ השתמשנו באותה תוכנה. לכן באמת אני רואה את ה... לכן אתם, למה אני, יכולים לראות את הקובץ שלכם גם במחשב השני? כי אתם שמתם אותו באיזה דרופ בוקס, ואתם עכשיו פתחתם אותו עוד פעם. ואת אותו קובץ פתחתם עוד פעם. זה אותו קובץ? איפה הקובץ קיים? במחשב שלכם? במקום אחר? שם הוא קיים באותה צורה? סליחה שאני מביא משל כזה. בסדר? אבל משל הבא לידך, כן, זה אי אפשר. אז זה לא פשוט. עכשיו, למה זה כן קורה? כי באמת משתמשים באותה תוכנה, באותה תוכנה של שבעצם מייצר את הקובץ ופותחת אותו. אתם יודעים מה קורה כשאתה כתבת את זה בתוכנה אחת ופתחת את זה בתוכנה אחרת. אתם יודעים איזה ברוך זה, כן? זה ברור לכם. אז הטענה היא שלנו, בשכל שלנו, זה חסד האלוה שהשכל שלנו יכול לפענח מתוך המקרים את המהויות. עכשיו, זה אמונה. זה אי אפשר להוכיח את הדבר הזה. זה ברור מה שאני אומר. לכן הוא אומר שזה חסד אלוקי. לא. שהקדוש ברוך הוא ברא את השכל האנושי באופן שהוא יוכל לפענח את הנמצאות. שהקדוש ברוך הוא, תראו, אין לי הוכחה לזה, אבל לפעמים יש לי איזה קדמות הוכחה לזה. זה לא הוכחה בכלל. ראיה. לא ראיה בכלל, אבל משהו, כן... אני לפעמים שואל את עצמי, למה הוא טרח טרחה כזו גדולה לעשות את הדגים בים סוף כל כך יפהפיים ואת הטוקים כל כך מגוונים, אלמלא הוא חשב שמישהו יסתכל על זה ויתפעל מזה. הרי צריך מישהו להגיד וואו. זה דורש וואו. יש דברים בעולם שדורשים וואו. אתם לא יודעים את זה? הם פשוט וואו.
הרי
כבר
לשפש לו מפני עצמה, גם אתה לא מסתכל
עליו. מה?
יש ערך לשלמות
בפני
עצמה, גם
אף
אחד לא
מסתכל. יכול להיות, אבל שלמות שהיא אפילו לא משיגה את השלמות של עצמה, אלא קיימת לרעבה, אז אתה יכול להגיד כל הדגים האלה וכל הדברים היפהפיים האלה, כל אחד מהם, אנחנו יכולים לדבר על הפונקציונליות של הגוונים שלו, כי הוא מושך בי על ידי זה את החרקים ואת הזה. אבל לפעמים אתה אומר לעצמך, באמת רק של חרקים עשו את כל היופי הזה? לפעמים אתה, לא יודע, אני הייתי בגן עדן, בגן חיות של תוקיים, מרהיבים, מרהיבים, יאסוף אתם מזה, מרהיבים, זה לא יומן, לא יומן, זה יומן. אני הייתי בגן חיות כזה, ואתה מתפעל מה... יש לו טעם, זה שונות כזו, ומגוון כזה אפשרויות, זה... יש גם חיות מגילות, אבל בסדר, שקשה לומר שאומרים, וואה, אבל... והחיות האלה שנהיים כמו סלעים בים, אתם מכירים, ממש... מאוד יצירתי העסק, אני חייב... עכשיו, כל זה בלי קהל? אתם עדיי, ואני... זה מה שאני מרגיש. עכשיו, זה לא הוכחה לשום דבר, כי אפשר להגיד אחרת. אני לא טוען שזה הוכחה, בסדר? אני טוען שזה מעניין. בסדר? אז הוא אומר, לכן תבינו שלא רק הוא אומר. אם אתם תפתחו את... אתם יכולים לפתוח את רב סעדיה גאון, כל הרציונליסטים, כל אלה שחשבו שכדאי לחשוב, ועשו את זה בחסד האל, אז הם תפסו את חסד האל, שבאמת אנחנו קולטים משהו שהולך פה, אנחנו מבינים מה קורה. יש לנו חלק מהמציאות, היא ניתנת לתבונתנו, היא נגישה לתבונה. זה שהמציאות היא אינטליג'בילית, כלומר ניתנת לפענוח באמצעות התבונה האנושית, שהקבצי המציאות הם בעצם גם יכולים להיפתח על די ההתבוננות האנושית, זה חסד האלוה. ככה הם האמינו, האמת גם אני כך מאמין, אני לא מרגיש שפה בעצם איזשהו שינוי. זה ברור מה שאני, לכן כתוב פה, חם בחסד מיוחד שעשה בנו להתברך בחומתו בסיבו בחושים סגולות יכולות לתפוס מקרה מוחשים ופעמים תמיד באותה הדמות לכל המין האנושי. פה יש גם כן איזושהי תפיסה שהיא לא... היא לא מוחלטת, אבל היא כן מוחלטת. זאת אומרת, היציבות של הדברים מסוימים, היא מאפשרת לנו זהו. תראו, הזכרתי לכם את הכסף. אתם זוכרים את הכסף שהזכרתי קודם? כן, שמרתם עליו. אז הכסף, אחד התפיסות הפונקציונליות של הכסף, כיוון שלכסף אין ערך, אז מה תפקידו של הכסף? אז הטענה המעניינת היא שנניח אם יש משק כמו המשק הישראלי, שבו הכל צמוד למדד. שמעתם על זה שדברים צמודים למדד, צמודים לכל מיני מדדים. כן? מכירים את זה? שמעתם על זה? אז בעצם מה נורא אם תהיה אינפלציה? הרי הכל עולה ביחד, הכל... מה היה נורא באינפלציות? אינפלציות, יש אינפלציה, אבל... אז מישהו אמר שהפשט באינפלציה הוא לא שאנשים מפסידים כסף, אלא שאחד התפקידים של הכסף הוא להיות קנה מידה לערך של דברים. אתה יודע מה אפשר לקנות ב-100 שקל? אבל אם מה שאפשר לקנות ב-100 שקל, כמו שהיה בגרמניה בזמן האינפלציה הגדולה בשנות ה-20, כמו שסיפרו לי קרובי משפחה, סבא שלי, וסיפרו על זה, זה היה דבר היה נורא, שהיית קונה את הכוס קפה כשהגעת למשרד בבוקר, כי עד שהיית מגיע למעלית, לקומה למעלה, זה עלה בעוד כמה מיליוני מרקים. אתם מבינים כמה הכסף הפסיק להיות משהו שיש בו איזשהו... התפקיד של הכסף הוא גם להיות קנה מידה לערך מסוים, והקביעות והיציבות שלו היא יוצרת יציבות במשק. אם הכסף כל הזמן, ערך הדברים כל הזמן הם בניידות, זה יוצר אי-יציבות. אי-יציבות זה מה שאנשים לא אוהבים. כלכלנים, פוליטיקאים, אמריקאים, מה הם רוצים שיהיה בעולם? שהעולם יהיה יציב, העולם יהיה... כשיש יציבות בעולם, כשיש איזשהו קביעות, יש סדר קבוע בעולם, אז העולם יכול להתפתח. אחד הדברים שאומרים שיחדה את המאה ה-20, אף על פי שהיו בו שתי מלחמות עולם, אבל היו תקופות יציבות שהעולם לא יזדעזע ולא יתהפך קדימה ואחורה ואחורה וקדימה, וזה אפשר התפתחות טכנולוגית שמעולם לא הייתה, כי לא היה פרק זמן מספיק יציב כדי שהידע יישמר, כדי שהטכנולוגיה תישמר. אתם מבינים מה שאני אומר? כן? וזה אפשר התקדמות שלא הייתה כדוגמתה מאות שנים. העולם התפתח במאה ה-20 כמו שהוא לא התפתח מאות מאות שנים קודם. מבחינת קצב ההתפתחות, קצב השינויים, כן? אנחנו רק הולכים, הנה, היום עמדתי יחד עם הרב יואל בן נון ככה מול הספרים ודיברנו על זה בעצם ש... אתם יודעים שעיתונים הולכים לעבור מן העולם, זה שמעתם על זה, נכון? שמעתם על זה שעיתונים כבר... הנקודה היא שגם ספרים לאט לאט הולכים ונעלמים. אתם בדור של הספרים או בדור של הפוסט ספרים? דור מעבר, כן, זהו. אמרתי שאני אתחיל להאמין שספרים הולכים להיעלם מהעולם כשמחירי המדפים ירדו. אז אני שומע על כל האנשים שמחסלים את הספריות שלהם, אבל עדיין הם לא מוכרים את ארונות ספרים, אז אני לא יודע בדיוק מה. אבל ברמה העקרונית, אין ספק שאנחנו עוברים תהליכים מרתקים של שינויים, שמי שלא ידע להשתנות, אז הוא יישאר תקוע מאחור. זה די ברור. בכל אופן, יש יציבות ויש צורך בזה. בכל אופן, לכן אחד הדברים החשובים שיש לנו הנחה של אוניברסליזם. זאת אומרת שמה שאנחנו רואים גם אחרים רואים. זאת אומרת שיש אחידות בתפיסה של הדברים. כמובן שהעולם המודרני יודע שאי אפשר להוכיח את הדברים האלה, וחלק מהעולם המודרני בונה על זה שאי אפשר להוכיח, אז מי אמר? פוסט מודרניזם להמונים. אוקיי. כי אין הדבר הזה... מה הוא אומר? כי אין הבדל, וזו התפיסה שלהם, בנוייתי לראייתך שהשטח הוא המוגל המאיר המחמם הוא השמש. כלומר, יש איזו הנחת יסוד שאנחנו רואים את אותו דבר ומסיקים את אותה מסקנה. ואם כי השכל דוחה תארים, אלא השכל יודע שזה לא מוגל, השכל יודע להגיד שזה כדור, אין בכך להפסד לידינו נכונה, להפך עדות זאת תועיל לנו ואין לדון על דברים שאנו רוצים להכיר. כך אדם משכיל ופקוח עיניים מחפש את הגמל שעבד לו, ימצא תועלת מה שיאמר לו חלש הראות הפוזל, אני רואה שתי חורקיות במקום פלוני. זאת אומרת, אם אתה רואה את זה כפול, אני יודע שאתה פוזל, אז אני יודע שמה שאתה רואה כפול זה לא גמל עם שתי דבשות, זה גמל עם דבשת אחת, ושזה עצם מה שאני מחפש. כי עם דברים אלה מבין הפיקח כי אלה זרה אומנם את הגמל, החולשת ראייתו צעירה לו גמל, זה כחוקיה, ופזילתו צעירה לו את האחד כשניים. ימצא הפיקח מוצא תועל בדדו של חולש הראייה ודן לחף זכות, תמיד הוא מייחס את רוע תיאורו של זה לרוע ראייתו. ובעצם כך אני עושה אוקימתא למה שהוא סיפר, ואני קולט שבעצם המציאות היא אותה מציאות כפי איך שאני רואה אותה. ביחס כזה לשכל נמצאים מחושים ואף הכוח המדמה, שהשכל יודע להבין מתוך חושים מה המציאות שעליה אותה הוא מחפש, ולדעת איך להתנהל. עכשיו תשימו לב את הקפיצה הבאה. וכשם שקבע בורית ברך בדקות רבת יחס הזה בין החוש החיצוני ובין המוחש הגשמי, כלומר החוש החיצוני ומוחש הגשמי שהוא קולט אותו והוא אחר כך יכול לעשות אקסטרפולציה לגבי הדברים השכליים, וזה הכל בדברים שאני רואה מחוצה לי, זה החוש החיצוני, כלומר החוש שפונה כלפי הדברים החיצוניים וקולט דברים זולתיים ממני, כך קבע בדקות רבת יחס בין החוש הפנימי ובין העניין הבלתי גשמי. פה יש כבר, הוא הולך לעבר תורת הנבואה שלו, שתורת הנבואה שלו היא באמת תורה מעניינת מאוד, אבל היא מאוד מאוד ברורה. כן, אני תמיד אומר ואמרתי גם לכם שאחד הפסוקים הכי קשים בתורה זה וידבר השם על משה לאמור, כי בעצם מה קורה פה? הדיבור הזה הוא וידבר השם, כאילו יש מישהו שהוא השם והוא מדבר אל משה כמו ש כמו ש שני אנשים מדברים, אבל הרי ברור שהאל לא מדבר עם בני אדם באותה צורה שבני אדם מדברים עם בני אדם. אז מה זה וידבר השם? מה זה? וידבר עוד לפני למשה לאמור. אוקיי? מאיפה זה בא? זה בא מבחוץ? זה בא מבפנים? רלוונטי שאלת הפנים והחוץ? איפה אנחנו מוצאים תיאור של זה? כבר דיברנו גם על זה פעם. אצל שמואל שהוא שוכב שמה אצל אלי, אז מה כתוב שמה? הוא שומע שקוראים לו והוא בטוח שמי קורא לו? אלי. אז מעצם זה שהוא קם לאלי ומחפש לאלי, דבר כשומע עבדך, זה מה שאומר בסוף, אבל זה שהוא רץ לאלי, זאת אומרת שהחוויה שלו הייתה, ההתנסות שלו הייתה כאילו שזה קול חיצוני. אבל זה לא קול חיצוני, זה לא היה קול חיצוני. מה זה היה? היה קול או לא היה קול? אפילו אם היה קול, זה היה קול שרק הוא שמע. זה קול שרק בן אדם אחד שומע, זה נחשב קול. סתם נתן לכם נפקמין הלכתית מעניין שצצה לי בראש ברגע זה, רב שלמה זלמן אוירבך שהיה באמת גאון למדן, איש בהלכה הגדול, אז הוא דן בשאלה למה לא צריך להגעיל שיניים תותבות. עכשיו הדין הוא שצריך לטבול ולהגעיל רק כלי סעודה. מה זה כלי סעודה? אז הוא טען, זה חידוש גדול של למדנות שלו, שכלי סעודה זה רק כלי שכל אחד אחר יכול להשתמש בו. כלי סעודה זה כלי שגם אני יכול להשתמש, גם אתה יכול להשתמש, זה נחשב כלי. אבל שיניים תותבות רק אני יכול להשתמש. כלומר, צריך להתאים לך את שלך ואת שלי את שלי. אי אפשר לה, זה לא, זה לא כלי. זה משהו, זה כמו תכשיט, זה משהו מאוד מאוד אישי, שלכן הוא לא דורש התמודדות של עגלה, כך הוא חשב בכל אופן, או לטבול, או כל מיני דברים כאלה שנעשה על ידי גוי, צריך לטבול את זה, לא צריך לטבול את זה אם גוי עשה את זה, כן? גוי עשה את זה, כלי שגוי עשה, כלים שגוי עשה אותו, אז צריך טבילה. אבל כי איזושהי הנחה, כן? כי הוא כלי, אז כלי עשה את זה בשבילו, עשה את זה קשור לעבוד הזר. יש דעות שונות, פרשת מדיין, של טבילת כלים. אבל פה זה לא נחשב, שיניים תותבות לא נחשבות כלי, כי כלי שרק בן אדם אחד משתמש בו הוא לא נחשב כלי. אותו דבר, נבואה, קול שרק אדם אחד שומע אותו, וגם אנשים שנמצאים לידו לא שומעים את זה. זה, זה היה שם קול או לא היה שם קול? איך זה קורה? זה אוזניות מיוחדות ששומעות קולות פנימיים, קולות חיצוניים? מה הולך פה? יש הרעדה של אור הטוף? אין הרעדה של אור הטוף. זה איזשהו משהו שחודר ישר למגדל הפיקוח הפנימי שלנו? אתם איתי? אוקיי. דרך מה? זה אתם איתי ברמת כל... אתם יודעים שיש רמות שונות של, 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 של חרשות. אתה יכול להיות חרש מעצב השמיעה. אתה יכול להיות חרש בגלל שאור הטוף... אתה יכול... להיות חרש בגלל שהצד השני שהצו השמיעה מגיע אליו של קורטקס השמיעה שהוא פה בפנים נפגע, כן? זה רמות שונות. אז לאן חודרת הנבואה? היא מפעילה את אור הטוף? היא מתחברת ישירות לצו השמיעה? היא מתחברת ישירות לקורטקס השמיעה? סימן שאלה. אוקיי, אתם איתי? טוב. אבל פה הוא אומר שזה השאלה. אז כמו שקדוש ברוך הוא קבע בדקות רבה את יחס בין החוש החיצוני ובין המוחש הגשמי, החוש החיצוני שקולט את המוחש הגשמי, ושבסופו של דבר בכל זאת הוא מאפשר לי להסיק מסקנות על הדבר השכלי, על העצם. כך קבע בדקות רבה יחס בין החוש הפנימי, אותו חוש פנימי בתוכנו שיכול לקלוט את הנבואה, לבין העניין הבלתי גשמי, לעניין הרוחני, שכן נתן לי בחירי ורעב, עכשיו שימו לב, עין פנימית, עין פנימית, הרואה, כי אם עין אז היא חייבת לראות, אבל מה היא רואה ואיך היא רואה את כל הדברים כמו שהם בהווייתם הבלתי משתנית. כלומר, הוא קולט את הדברים מצד הקיום המוחלט שלהם, ההוויה הבלתי משתנית, הדברים לכשעצמם. ואילו השכל מביא לדברים הבודדים ראיות על מהותם ועיקרם, השכל הוא בעצם רואה מהספציפיות, הוא עולה לכללי. אבל העין הפנימית יש לה דוח ישר לאמת. מי שנאחן מבריאתו בעין כזאת הוא הפיקח באמת, והוא רואה את שאר אנשים כעברים שעליו להנחותם ולהדריכם. ויתכן כי העין ההיא היא כוח המדמה, כל זמן שכוח זה משמש את הכוח השכלי. עין זו היא הרואה צורות עצומות ונראות אמורות על אמיתות שאין בהן ספק, והגדולה שבראיות על אמיתתן היא הסכמת כל קהל, הוא רצוני לומר קהל כל הנביאים על אותן צורות. כי איש איש מהם מעיד לחברו על דברים שראו, כדרך שאנו עושים זאת בנוגע לדברים מוחשיים, שהרי כולנו מעידים על מתיקות דדש מרות הנעת, כי בראותינו אדם חולק עלינו, נמורים לב כי הוא יצא מגדר עניין הטבעי. ואותו הדבר, הנביאים הסתכלו איפה בעולם האלוהי בלא ספק, בעין הפנימית, זרו צורות המתלויות, והם לטבעם הם ולמה שרגים היו לראות, ועל כן בואם תאר מה שראו השתמשו בתארים גשמיים. תארים הם נכונים ביחס אל מה שהסברה והדיון והחוש מבקשים להכיר, ואינם נכונים ביחס למות שאותה מבקש השכל להכיר. פה הוא חוזר לתזה שלו, שאמרתי לכם שיש תזה של כבוד נברא. אתם זוכרים שהזכרתי את, את המושג הזה, כבוד נברא? אתם לא זוכרים. כן. וזה מה שהוא רוצה לומר, שהעין הפנימית הזאת היא זאת שרואה את התמונות הרוחניות האלה שקיימות באיזשהו מקום, כי הנחת העבודה שלהם הייתה שיש איזשהו ישויות רוחניות שהן ניתנות לנגישות לאותה עין פנימית, ושכולם רואים את אותו דבר. זאת אומרת, כמו שפה יש איזשהו משהו שהוא נגיש לכל אחד מאיתנו ויש אחידות, אז גם הנביאים כולם ראו איזושהי מרכבה וראו כל מיני דברים מהסוג הזה, אף על פי שמשמעות המרכבה היא לא מצד עצמה, אלא מצד זה שהיא משקפת את הקיום האלוקי. אבל בכל אופן, כלומר, אין פה רצון לתת תוקף וקיום חומרי לשום דבר, אבל עם כל זה יש תוקף לתת איזשהו, לוודא את זה שהנביא רואה משהו, שהנביא תופס משהו, שהנביא זה לא רק, כן, אני תמיד אומר את זה, שאני מבין את זה לפחות, אולי לא הזכרתי לכם, תזכיר את זה עכשיו, שאחד הדברים שמראים על המתח הזה בין עין פנימית לעין החיצונית, זה כתוב, וישם השם לקין אות לבלתי יקוט אותו כל מוצאו. אז וישם השם לקין אות. אז מה זה האות שהקדוש ברוך הוא שם לקין? אז כתוב שם באבן עזרא, שיש אומרים שהאות קרן. האות קרן. כלומר, אות חיצוני. האות קרן. ואחרים אומרים שנתן תוקף בליבו והסיר פחדו ממנו. כלומר שהאות בעצם היה איזה שינוי פסיכולוגי, כי לפני כן הוא פחד והוא הפסיק לפחד. למה אחרים אומרים את זה? כי הם אומרים שבסופו של דבר מה מטרת הייתה האות? שהוא לא יפחד. הוא אומר, היה כל מוציא ארגני, אני לא יכול לזוז, שונה ודעת יהיה, היה כל מוציא ארגני, איך אני יכול לחיות ככה? אז הקדוש ברוך הוא אמר, נתן לו תקופה אנטי חרדתית.
המטרה היא לא לבלתי הפחת אותו
כל מוציא? לא, המטרה שהוא יזוז קצת, יחיה קצת. כך, לפי הפרשנים האלה. ואז אומר האבן עזרא, נכון בעיניי שהקדוש ברוך הוא עשה איזשהו אות, ובעקבות זה שהוא ראה את האות, הוא הפסיק לפחד. כלומר, שסילוק הפחד הוא לא איזושהי תופעה סובייקטיבית, ללא איזשהו טריגר חיצוני. כלומר, היה צריך איזשהו טריגר, הטריגר לא חשוב, כי באמת מה שחשוב באמת זה התוצאה של זה, זאת אומרת, זה שבסופו של דבר הפחד נעלם. ברור שהאפקט המשמעותי של האות הוא שהוא מחולל איזשהו שינוי בתודעה של קין, והוא מפסיק להיבהל ומוכן להתחיל לחיות. זה ברור שאנחנו חייבים להגיע לממדים האלה של הקיום, אבל לא חשוב לנו האות, כי בעיקר חשוב לנו מה? שיסיר פחדו ממנו. אבל למה אבן עזרא רוצה להגיד שהיה שם משהו? כי הוא אומר שאחרת אני עלול להגיע למצב שהכל יהיה סובייקטיבי, שכל אחד יחשוב שאם יש לי עכשיו איזשהו הפסקתי לפחד או הפסקתי כך, אז זה הופך להיות משהו. אז הוא אומר, לא, אדם צריך לפקפק בעצמו, אולי באמת יש פה סתם איזושהי נגיעס או סתם איזשהו גחמות של עצמו. מה יאפשר לאדם להגיד שהוא לא רק נמצא עם עצמו בתוך עצמו? זה אם קורה איזשהו אירוע שהוא נתפס כחיצוני, שהוא נתפס כאובייקטיבי, כי נתפס כאירוע שהוא בלתי תלוי בי, כן? מה החשיבות של האירוע החיצוני? לא שהוא בחוץ, אלא שאני לא יכול לחשוב עליו כמשהו שהוא תלוי בי, כמו שאתם לא יכולים, ברור שכל מה שאנחנו רואים פה בחדר, וזה שאתם שומעים אותי מדבר, זה קורה אצלכם בפנים. כן, הכל קורה בתוכנו, הכל קורה במוחנו, הכל נמצא בעמדת פיקוד הפנימית שבתוך ההוויה שלנו. ויכול להיות שאתם חולמים ועוד מעט תקיצו משנתכם. מי יודע? אולי תמשיכו לישון, אינני יודע. אי אפשר תוך כדי החלום, זה לא מדויק, אבל נניח, כן? בכל אופן, יש סוג מסוים חלומות שנקרא חלומות שמאוד חיים, חלומות מאוד ויבד. זה נחשב חלומות, סוג מסוים של חלומות, כן? אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שפה ברור, לפחות כשהקצנו, ברור לנו שהחלום היה תלוי בנו, ובעוד שהיום, זה שאנחנו נמצאים פה בחדר, ואנחנו כפויים על ידי זה שיהיה פה איזשהו סטנדר, ואני אשיב לכיסא כזה, זה מציאות שהיא לא ניתנה לבחירתנו, שליטתנו, ולכן אנחנו כפופים לה. התחושה הזאת שבעצם יש פה משהו שאני כפוף לו, ואני מגיב לו, היא זה שנותנת תוקף לדבר הזה, לא כמציאות של גחמה אישית שלי. בסדר זה?
זאת אומרת, אין איזה משהו
אובייקטיבי
שהוא לא
יסביר. בדיוק, שלא יקן. זה הפוליטיקלי קורקט של הפילוסופיה של ימין. לחץ. שלום.